ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04 דקות, 716 ימים ישראל במלחמה, 48 חטופים, בהם החטופה ענבר היימן שנרצחה בשבעה באוקטובר, כולם עדיין בעזה, במנהרות ומעל הקרקע, החיים והחללים. ערב ראש השנה, תשפ"ו, דודתה של ענבר, חנה כהן, מייחלת לקבר לאחיינית שלה, מייחלת שלאימא של ענבר יהיה מקום לבוא להתייחד עם הבת שלה. זה מה שאמרה לנו חנה כהן הבוקר ב-7:09.
זה מה שאנחנו רוצים ומייחלים, לקבל ילדה בת 27 לקבורה, לקבל אותה בתוך ארון, שאימא שלה תוכל לנשק את הארון, לא אותה פיזית, זה הקשר היחיד שיהיה לנו איתה, הקבר.
910 לוחמים נפלו מאז תחילת התמרון בעזה, בשעת כתיבת שורות אלה, שתי אוגדות כבר פועלות בעיר השלישית בדרך. לבד משר האוצר שמפנטז על הבוננזה בעזה, לטענתו הכל כבר סוכם עם ארצות הברית, ראש הממשלה למשל לא הציג שום תוכנית, חוץ מפסע מניצחון מוחלט. היינו שם, זה לא קרה. עכשיו אנחנו כפסע מבוננזה, תכינו את הארנקים. בהצלחה. בינתיים המחירים עולים ואנחנו משלמים הרבה יותר חשמל, יותר ארנונה, תשלומי המים, על המע"מ ועל מוצרי המזון. אותו שכר שווה פחות. בינתיים המילואים ניקים ימשיכו להישחק, ועשרות אלפי משפחות ישבו לשולחן השנה, ששנה החדשה ללא הבן, הבן זוג והאבא. ערב ראש השנה, תשפ"ו, ישראל מבודדת בעולם כמו שלא הייתה מעולם, מדינית, פוליטית, חרמות על הספורט, על האומנות, והשבוע גם מוכרז בעצרת האום מדינה פלסטינית על ידי מדינות ידידות. זה עכשיו, רק עכשיו, קנדה הכריזה. לו רק הייתה לישראל הסברה ויש לזה תקציב גדול, אז מה עושים עם כל הכסף? אין ספק שמגיעה לכולנו שנה הרבה יותר טובה. ירידות חדות בבורסה בתל אביב, ערב נעילת השנה במאה משקיעים לא מאמינים, עוד מעט התשובות, וגם ישראלים קונים פחות בגדול, אפילו פחות בסופר. רשתות השיווק יותר ריקות, נדבר עם רמי לוי עוד מעט, שיווק השקמה. מתקפת הסייבר על נמלי התעופה נמשכת גם היום, אם כי פחותה מעט. מה גרם לשיבושים בנמלי התעופה של לונדון, ברלין ובריסל? ולכל מי שהחליט לטוס מעכשיו לעכשיו, הדילים של הרגע האחרון, לאן אפשר לטוס וכמה זה עולה? נשאל את שירלי כהן מאשת טורס. איפה הכסף? עורכת יעל איילון. מפיקה ליאור שד משפיצר. על השידור איתנו אלי איזק. איפה הכסף? נפתח בכותרות הכלכליות. אז כאמור, מדדי המניות בבורסה בתל אביב יורדים גם בשעה זו, ירידות חדות, אם כי התמתנו מעט. ביום האחרון של המסחר לשנת תשפ"ה, עוד פרטים לקראת חמש. איום ההשבטה של נהגי המוניות בנדבג, רוב הנהגים המאורגנים באיגודים לא ישבטו, ולכן לא צפויים שיבושים בהסעות, אומר יהודה בר-אור, יושב ראש ארגון נהגי המוניות.
יכול להרגיע את כל הציבור, רוב נהגי המוניות לא מתכוונים לתת בחנה שבית החג ולא מתכוונים לפגוע. אנחנו תחשבו, אם ירי נסגור אותה בהרבה דברים ואחורי החג, גם דרך בית המשפט, גם דרך הכנסת, וגם באופן אישי נסגור את העניין איתה. אבל אנחנו בחג הזה בטח שלא נפגע באנשים, אנשים באים לחג ראש השנה, נעשה לאנשים כמה שיותר קל שיגיעו לביתם ויסעו בשלום.
הממשלה אישרה היום תקציב בהיקף של 1,376,000,000 שקלים לשיקום מערכת החינוך בצפון. התקציב הזה יינתן למשך 4 שנים ויושקע בין השאר בטיפולים נפשיים וחברתיים, בשדרוג תשתיות חינוכיות לבתי הספר ובשדרוג תנועות הנוער. משרד העבודה פרסם בימים האחרונים את הקריטריונים לתעריפי הלימוד במעונות היום ובמשפחתונים. באיגוד המשפחתונים המאורגן בכוח לעובדים, אומרים שהעיכוב בפרסום התעריפים גרם לירידה חדה במספר הילדים שנרשמו. לינת ססון, רכזת הארגון.
אנחנו מברכות על פתיחת מבחני הסבסוד התבחינים לגיל הרך, אבל תחיית ההודעה כבר גרמה נזק בשטח. במשפחתונים רבים, ההורים בחרו במסגרות חלופיות. המשמעות, מסגרות לא מפוקחות לילדים ופגיעה בפרנסתם של המטפלות המפעילות את המשפחתונים מביתן. בחלק מהאזורים מדווחים על ירידה של כ-30% בילדים.
ידיעה לסיום, בנק דיסקונט מכר את הבעלות בחברת כרטיסי האשראי קל תמורת 3 מיליארד ו750 מיליון שקלים לקבוצת חורש הראל. השלמת העסקה טעונה אישור של רשות התחרות ובנק ישראל. עד כאן הכותרות, מיד איתנו רמי לוי. רמי לוי, בעלי רשת רמי לוי שיווק השקמה. שלום רמי. רמי לוי איתנו?
כן, שלום וברכה.
שלום, שלום. צהריים טובים, אחר הצהריים טובים. שמע, בוא נתחיל באמת בשורה התחתונה. אנחנו שומעים שהציבור קונה פחות, והרשתות נאלצות להוזיל מחירים. אתה מכיר את זה, אתה מוזיל מרצון. אבל נדמה לי שהשנה, ראש השנה הזה, הוא לא כמו כל שנה. אתה שותף לתחושות האלה?
לא. אצלנו זה לא ככה. דווקא אצלנו ההפך. אנחנו רואים באמת שיש יותר לקוחות שבאים לקנות אצלנו, רואים שדווקא הסל גדל מצד אחד, ומצד שני המחיר ירד. אם אנחנו מסתכלים על מחיר פר פריט, הוא יותר זול מאשר שנה שעברה, הכמויות שקונים של אותו סל הוא יותר גדול, וכמות הלקוחות אצלנו, וואו, שמבקרים אותנו, הוא הרבה יותר גדול, יותר גמור מאשר שנה שעברה.
אז מה אתה אומר? הרי, אתה יודע, אני גם מסתובבת בכל מיני רשתות, ורואים, אולי לא ברמי לוי, אבל רואים ברשתות אחרות, פחות קהל. והאם זה אומר שיש לציבור פחות כסף, או שהציבור חוסך?
זה אומר שהציבור נהיה יותר חכם, והוא בא לקרות איפה שמוכרים יותר בזול. וחוץ לזה, גם יכול להיות שיש לו פחות כסף. אנחנו גורים, אנחנו עוברים שנתיים לא פשוטות. חלק מהאנשים שנמצאים במילואים, שהם עצמאים והעסק שלהם סגור. וחוץ לזה, גם אנשים שעוברים תקופה לא מאתגרת. בשנתיים האלה.
יש גם פחות מצב רוח, רמי לוי, אתה יודע, לחגוג, אתה יודע, אנשים גם לא אומרים חג שמח בלב שלם, זה לא בדיוק מה שהיה בשנה שעברה, אנחנו כבר שנתיים כמעט בתוך הסיפור הזה.
תראי, אני לא מרגיש את זה ככה, שיש פחות מצב רוח. אנשים, אם אתה יודע, מבינים, זה נכון שאנחנו בתקופה מאוד מאתגרת, אבל מצד שני אתה רואה את האנשים, וכל מי שאתה יודע, משתדל לעשות את הכי טוב שיכול להיות לו, ובוא נאחל שבו יש המצב רוח יהיה רק טוב.
הלוואי, הלוואי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אם יש שינוי בהרכב של הסל, האם קונים מוצרים אחרים, יותר זולים, מוצרים אחרים פחות, האם מוותרים על משהו?
תראה, הצרכן נהיה יותר חכם, והוא הבין שיש לו כוח עצום ביד. זאת אומרת, שאם הוא היה רגיל לקנות מוצר מסוים, והוא רואה אותו יותר יקר על המדף, אז הוא עובר למוצר מקביל אליו. ואני בא וקורא לכם לצרכנים להבין שכל המוצרים שעל המדף הם מוצרים באיכות טובה. וברגע שהם ייקחו את הכוח שיש להם ולא יקנו בכל מחיר, אני מבטיח להם שבסופו של דבר המחירים ירדו. גם אותו ספק שרואה שהסחורה שלו לא נמכרת, והוא יבין שהיא לא נמכרת בגלל שהוא מוכר אותו יקר, אז הוא יעשה מבצעים או שהוא יוריד את המחיר.
אתה מרגיש שמורידים מחירים? כלומר, אותם ספקים, הרי נגיד סתם ניקח קפה לדוגמה ולא ננקוף בשם. סבבה? אתה הולך בסופר, אתה רגיל להושיט יד למוצר X, נגיד לקפה מסוג מסוים, ואז אתה רואה שהשני יותר זול. האם היום לוקחים את זה? כלומר, האנשים למדו להיות יותר סלקטיביים?
כמובן, אצלנו בכל אופן. אנחנו גם למדים את הלקוח, להיות חכם. שעשה את הקניות שלה בצורה חכמה, ואני קורא לכולם, ואני אומר להם, תבינו, אם אתם תעשו את זה, את הקניה שם בצורה חכמה, אתם יכולים לחסוך בין 20-30% בסופר. כי סך הכל יש גיוון רחב על המדף, ואל תקנו בכל מחיר. יש הרבה מוצרים שמקבילים אחד לשני, שהם בעשרות אחוזים יותר זולים. אם זה המותג הפרטי, או שחברה מסוימת שעושה מבצע על אותו מוצר. לכן, באמת, אם יעשו את הקניה, לא תדעת, בצורה כזאת לבוא, ישר לשים בסל, אני מבטיח לכולם שבסוף, אם הוא יעשה את זה את הקנייה בצורה חכמה, הוא יחסוך בין 20-30%.
השנה אתה עושה הוזלות עוד יותר משמעותיות נגיד, כי אנחנו מכירים את ההוזלות שלך.
אנחנו בכל שנה ושנה לקראת החגים, באים לקראת הלקוחות שלנו. הלקוחות שלנו זה הבסיס והיסודות של העסק שלנו, ואנחנו דווקא יודעים שיש לנו שנה מאתגרת. השנתיים האלה זה שנתיים לא קלות, ובאמת, השנה אנחנו עשינו מחירים הרבה יותר זולים.
תן דוגמאות, רמי. תן דוגמאות.
בכל, בהרבה דברים, אם זה בשר, אם זה בעופות, אם זה בכל, אפילו הדבש. הדבש שהבאנו אותו השנה הוא יותר זול של שנה שעברה ב-10%.
והדבש הזה שווה? כי יש כל מיני סוגים של דבש.
אין כזה דבר, דבש לא שווה. מביאים דבש דבורים טהור, וזה דבש מעולה. תראה, הדבש שמיוצר בארץ הוא דבש מצוין.
כן.
שמביאים בראש השנה דבש, בגלל שאין כוח...
כן, אבל עדיין, אז אתה יודע, יש דבש אבוקדו, יש דבש כזה, ודבש כזה, וכאילו...
לא, מביאים את הדבש הכי טוב שיכול להיות, בסופו של דבר, כמו שאני ציינתי, הדבש בארץ הוא דבש באיכות מעולה, מביאים דבש מחול, בגלל שיש חוסר ואין את הכוח הייצור בסופו של דבר לשרת את כל עם ישראל בראש השנה.
תגיד, אתה יכול לחוש לפי הקניות, לפי זה שנגיד הצרכן למד להיות יותר חכם, איזושהי בעיה כלכלית? כלומר, מרגישים משהו בכיס של הציבור?
תראי, כמובן, יש חלק שבאמת יש להם פחות כסף, ואת רואה שאם הם היו קונים במקומות עיקריים, אז הם באים לקנות אצלנו. ואתה רואה את זה מצד אחד. מצד שני, גם הצרכן, גם אתה רואה אותו שהוא נהיה יותר חכם, הוא אומר, למה אני אקנה בכל מחיר? אני רוצה להיות פראייר.
דווקא פירות וירקות יותר זולים השנה בכלל, כלומר, זה כבר טוב.
כן, השנה, אם ניקח את המנגו, הוא כמעט ב-30-40% יותר זול מהשנה שעברה. יש פירות שבאמת יש, בוא נגיד, היצע יותר גדול מאשר הביקוש. אז המחיר יורד. בפירות וירקות זה דווקא זה בגלל ההיצע. וברגע שיש היצע שהוא גדול, המחיר יורד. שיש היצע שהוא קטן, המחיר עולה. ודווקא שיש היצע שהוא קטן, תמיד קראתי ללקוחות, אל תקנו בכל מחיר, ולא חייב לך לאכולת.
תגיד, מזון לתינוקות הוא גם יקר.
קודם כל, מזון לתינוקות, מאז ומתמיד במדינת ישראל, הוא היה יותר יקר מאשר בעולם. אבל גם פה אנחנו עושים מבצעים, גם עליו עושים מבצעים.
רמי, מה עם חלב? למה חלב, יש מחסור בחלב, מה קורה?
זהו, אז אצלנו במקרה השנה, לקראת החג, אין מחסור של חלב. אני מפעיל ושומע שיש מחסור בכל מיני רשתות.
נכון, יש.
יש מחסור בכל מיני רשתות. אצלנו, אין אצלנו מחסור. שנה שעברה שהיה מחסור, אנחנו הבאנו חלב, היחידים שהבאנו חלב, כדי, לא בגלל שאנחנו רוצינו להביא, אלא בגלל שלא היה חלב. השנה לא הבאנו חלב, כי לא אכלנו להביא חלב, בתקופה כזאת קצרה. מצד אחד, מצד שני, גם אין לנו מחסור. רמת הגולן, שהמכונה שלו הייתה מקולקלת, שהוא מייצר לנו את המותג הפרטי, התחיל לייצר לנו את המותג הפרטי, גם כן בצורה סדירה, וברוך השם אצלנו במקרה אין חלב, אבל אני שומע שיש בכל מיני רשתות אחרות, שיש חוסר.
תגיד, הממשלה נכשלה בטיפול ביוקר המחיה לדעתך?
אני אגיד לך משהו, אני לא רוצה לתת טיפול לממשלה כזאת או ממשלה אחרת. לדעתי, הממשלה צריכה לעשות הרבה יותר כדי להוריד את יוקר המחיה במדינת ישראל. ואם אנחנו מסתכלים מי השם ביוקר המחיה, אנחנו מסתכלים, יודעים שזה המדינה בסופו של דבר, שהיא אשמה, אם זה המחסים, מיסים וכל הדברים האלה, רגולציה וכל הדברים האלה, ושהכלכלה היא לא חופשית באופן אמיתי ב-100%. ברגע שיסדרו את כל הדברים האלה, הם יעזרו להילחם ביוקר המחיה.
טוב, לא ניכנס לספרטה וכל מיני דברים כאלה, אבל אני כן אבקש ממך, אני רוצה לשמוע ממך מה אתה מאחל למדינה לשנה החדשה שתכף נכנסת אלינו, תשפ"ו?
קודם כל אני מאחל שאנחנו מחזקים את חיילי צה"ל. החלמה מהירה לפצועים, ושהשם מחזק את המשפחות השכולות ואת המשפחות של הפצועים, השם נותן להם כוח לעמוד במה שעובר עליהם, ושהחטופים יחזרו בשלום ובמהרה, ושיהיה שלום בעם ישראל, והדבר הכי חשוב, גם לכלכלה האחדות, ושאנחנו נהיה מאוחדים, חילוקי דעות תמיד יהיו, ושאף אחד לא ידבר נגד מדינת ישראל, נגד המדינה שלנו.
כן, זה הרבה תלוי גם בנו. רמי לוי, בעלי רשת רמי לוי שיווק השקמה. רמי, תודה רבה.
שתהיה לך שנה
טובה. שלום, שלום. תודה לך. דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים. עכשיו נדבר על מתקפת הסייבר, על נמלי התעופה בכמה וכמה ערים בעולם, ערים חשובות. זה נמשך גם היום, אם כי ברמה פחותה. נגיד שלום לגיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט. שלום גיל.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, מה קורה היום? כלומר, אני מבינה שמדובר בהיטרו, בברלין, באחד מנמלי התעופה.
בברלין, בבלגיה, בריסל, באירלנד, כן. באנגליה, נכון. אוקיי, זה זו תעופה מאוד מאוד גדולים ומוכרים לנו.
נכון.
ההשפעה היא משתנה. בבלגיה, למשל, חצי מהטיסות היום או בוטלו או נדחו. זה כיף מאוד מאוד דרמטי. בכל שדה תעופה זה קצת אחר. כי בעצם מה שקרה בעקבות אותה מתקפה זה שכל הצוותי הקרקע עברו לעבודה ידנית. את כל הבורדינג וההוצאת הכרטיסים עושים פיזית ביד. ואז פונקציה
זה
של...
כמו לעבוד בדואר ישראל, צו.
כן, כן, וכי באמת זה אירוע מאוד מאוד חריג ומאוד משמעותי, ונרגיש אותו, או הם ירגישו אותו, גם בימים הקרובים, כדי להחזיר את כל הטיסות ולהחזיר לסדר, זה סיפור שמעריכים אותו בלפחות שבוע.
וואו, אז מה כן. קורה עם הנושאים בינתיים?
אז זה מאוד מאוד, וגם אנחנו רואים הרבה מאוד דיווחים שמגיעים לשם, אנשים ממש עובדי עצות, כי עוד פעם, לא יודעים בכך מתי הטיסה תצא ומה יקרה, וגם זה משפיע על המזוודות, והכל קורה בגלל תקיפה על מוקד אחד, חברה אחת שמספקת שירותים לכל חברות התעופה האלה, או לכל שדות התעופה האלה, והיא עדיין לא השתלטה לאירוע הזה.
איזו חברה זאת, רק שנדע?
החברה נקראת חברת קולינס אירוספייס, זו חברה אמריקאית שעושה הרבה מאוד דברים, ואחד מהם זה תוכנה שהיא תוכנה אחת מרכזית שהיא בעצם משתמשת, נקראת מיוז, והתוכנה הזו מנהלת את כל שירות, את כל עבודות הקרקע שקשורות לטיסה, החל מהוצאת כרטיסים, מושבות, מזוודות, כל מה שאנחנו רואים שקורה כשמגיעים לשדה התעופה, ועכשיו פשוט לא עובד. ולכן האפקט של זה הוא כל כך גדול והוא מסתבר.
בישראל לא עובדים עם החברה הזאת.
אני מבין שבישראל עובדים עם החברה הזו באופן אחר, אבל לא כל הלקוחות של החברה הזו נפגעו. הפגיעה פה אותה ספציפית בחלק אחד של אותה חברה שהשפיע על שדות התעופה האלה, ולכן האפקט על כל שדה תעופה משתנה.
כן, אבל בישראל לא היו הפרעות בנדבג, נגיד.
בישראל הם לא מושפעו מזה, להבנתי הם משתמשים באיזשהו מרכיב אחר, אבל כמו שזה קרה שם, זה גם יכול להיות פה, כי מה שההתקפה הזו מוכיחה, וזה עניין החשוב, שכדי להיות קורבן, את לא צריכה להיות מטרה. לא תקפו את שדות התעופה,
בדיוק.
תקפו חברה ששדות התעופה משתמשים
תקפו
בה.
תקפו את החברה, אוקיי, שזה פרוקסי, אוקיי, רגע, אבל השאלה למה עובדים רק עם חברה אחת?
שאלה מאוד מאוד טובה, וכשבאים וחושבים מה הפקת הלקחים מהדבר הזה, אז רואים שלשים את כל הביצים בסל אחד, זה באמת רעיון לא טוב בשום דבר וגם לא כאן.
כמה שנים וגם עובדים עם אותה חברה?
היא חברה מאוד מאוד ותיקה, היא אחת הגדולות בעולם והשמעותיות בתחום, זה סיפור של עשרות שנים, היא גם מאוד מאוד נוחה.
וקרה דבר כזה כבר פעם עם החברה הזאת, או שזה פעם ראשונה?
אירוע כזה, בטח בסדר גודל שלו לא קרה אף פעם, זה בפירוש ששב אחת מתקפות הסייבר הכי משמעותיות בעולם התעופה, וזה גם מתחבר לכמה תקיפות מאוד משמעותיות שקרו בחודשים האחרים על חברות תעופה ספציפיות. אנחנו רואים שזה סקטור שמאוד מאוד מותקף, בגלל שהוא מאוד אטרקטיבי, האפקט של הנזק פה הוא ענק, והוא מגיע להרבה מאוד אנשים, לא ברור אם זה מדינה עושה את זה, ארגון ריגול,
זה מה שרציתי לשאול אותך גיל, האם יש כיוון, האם יודעים איפה לשים את האצבע?
יש הרבה מאוד רמיזות וניחושים, בעיקר בגלל שהכל ממוקד באירופה ובמערב אירופה, ויש להם לא מעט יריבים בימינו, אין להם הוכחה, אף אחד אין הוכחה ספציפית למי עשה את זה, כי החקירה פה היא עדיין בעיצומה, ואנחנו
רוסים,
בשלב
סינים,
למשל,
בכיוונים האלה.
מהסוג הזה, נכון?
כן,
רק צריך
כן.
להגיד, התקיפות שהן קורות, השלב הראשון שנעשה כדי לנסות לבוא ולמדר את הנזק, זה בעצם להוריד את השלטר, ולכן אנחנו רואים את אותם שדות תעופה נפגעים ודי מושבטים, וזה גם אומר שקשה לחקור את זה. ייקח עוד כמה שבועות טובים להבין מה היה כאן, הנזק הוא נזק גדול, והוא בעיקר מראה את האפקט של תקיפות סייבר כשהן קורות, זה יכול להיות מאוד מאוד לא נעים.
תגיד, יש פתרון הבטחתי לתקיפות כאלה? אני חושבת שצ'ק פוינט מנוסה באבטחה.
יש כמה פתרונות שרלוונטיות לעולם התוכן הזה. אחת, כמו שאמרת ממש קודם, לא לשים את כל הביצים בסל אחד, ולנסות לייצר איזשהן מערכות של מגבות אחת השנייה.
יש כאלה בכלל או שזה
יש, זה גם קשור לעניין של ארכיטקטורה, אפילו בתוך המבנה הנוכחי אפשר לבוא ולעשות את זה אחרת, ולייצר איזשהו סוג של גיבוי כזה, שאם זה לא עובד בדרך אחת, אז זה עובד בדרך אחרת. הדבר הנוסף זה שכבר קורה תקיפה, איך אנחנו מונעים אותה, כשהיא מתחילה, איך מונעים אותה כדי שהיא לא תקרה, אבל אם היא כבר מתחילה, איך לייצר כל מיני חסמים בדרך כדי שלא יגיעו למצב שבו לא מבינים איך זה הגיע ולאן זה מתפשט, ואז צריך להוריד את השלטר כמו שקרה כאן. והעובדה היא שלא כל שדות התעופה מושפעים מזה ולא מושפעים מזה באותו אפקט. אז יש מה לעשות, ואני רוצה להאמין ואפילו יודע שגם כאן בישראל הסתכלו על זה, אמרו, אוקיי, בוא נראה מה עושים אצלנו, כדי שאם דבר כזה קורה, לא נעבור למצב שבו צריך לעשות את כל העבודה הזו באופן ידני, כי אז המשמעות שזה היא באמת באמת הרסנית לאותם ימים ולאותם נושאים.
כן, מה מצבנו? אנחנו מדברים על, אני יודעת כמה, אלפי מתקפות סייבר קטנטנות שפוקדות אותנו מדי יום ביומו, איפה אנחנו?
באופן כללי כמדינה,
לא מבחינת נמל תעופה, בכלל. גופים
תראי,
ציבוריים.
באופן כללי, ישראל, ארגון ממוצע בישראל מותקף למעלה מ-2,000 פעמים בשבוע. זה מספר שהוא גבוה מהממוצע הכללי, כי אנחנו זוכרים בכל הטוב במרכאות, גם של הקבוצות שתוקפות אותנו על רקע של פשיעה או כלכלי, וגם כמובן על רקע המדיני-ביטחוני, איראן, חיזבאללה, חמאס וכאלה. המספרים פה הם גדולים. אנחנו די טובים בלהגן על התשתיות הלאומיות שלנו, וגם ליצור ארכיטקטורות כאלה שגם כשהן נפגעות הן לא מושבתות, אבל יש לנו הרבה מאוד גופים אחרים שהם לא תשתיות ממשלתיות או לאומיות משמעותיות כאלה, ויש להם הרבה מאוד מידע ויכולות, ושם בעצם קורות הפגיעות. ואם את זוכרת לאחרונה, גם על כרטיסי אשראי, גם חברות יותר קטנות, שכן אנחנו מרגישים את זה כצרכנים, כאזרחים, אבל החברות עצמם לא כל כך גדולות. אז בגדול, יש לנו את כל המנעד, גם של התוקפים וגם של רמות ההגנה פה, ואנחנו חייבים להשתמש בכל אחד מהאירועים האלה שקורים בעולם כדי ללמוד מהם, כי כמו שזה קרה שם, זה יכול גם לקרות פה, וההבדל הוא איך מתמודדים עם זה.
אוקיי, נעצור כאן. גיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט, תודה גיל.
תודה ושנה טובה.
שיהיו ימים יותר טובים. תודה רבה, להתראות. מי שבכל זאת רוצה לטוס וככה נקיש על השולחן שלא יהיו תקלות בדרך, שירלי כהן אורקבי, סמנכלית אשת טורס. שלום שירלי.
שלום.
יש שבוע די ארוך, כולל גשר, כולל כל מיני דברים כאלה שישראלים אוהבים, חופשים וככה. היום אני רוצה לטוס, תני לי כיוון.
אז קודם כל יש עדיין ממש הזדמנויות טובות של הרגע האחרון, וגם לתקופה במיוחד של בין החגים, זה תמיד יש מקום, וגם מחירים יותר טובים, מחירים טובים של הרגע האחרון. המפה, תראי, המפה התיירותית קצת הצטמצמה לישראלים בשנתיים האחרונות, ומחפשים אלטרנטיבות. אנחנו רואים שאתונה, בתומי, בודפסט, מלטה, יעדים שהישראלים מרגישים בהם בטוחים, והם יעדים קרובים, ויש גם, בגלל, כמו שציינת, את החופשה הארוכה מאוד של הימי בית ספר, ובעצם יש לנו מקסימום חופשה במינימום ימי עבודה.
אז אפשר גם ארצות הברית, למשל.
תעדים הרחוקים, ארצות הברית תמיד מככבת, אבל גם המזרח, תאילנד, ובכלל המזרח הרחוק, גם אנחנו רואים את החופשות הארוכות.
שאת אומרת, שירלי כהן אורקבי, גם עכשיו נגיד, אם מישהו מתקשר, או מישהו מחפש באחד מהאתרים, אפשר למצוא כרטיסים נגיד, אפילו לתאילנד, לארצות הברית, אפילו קרוב מאוד לאתונה?
האמת שתאילנד וארצות הברית פחות, כי זה יותר חופשות מתוכננות מראש, ושם גם המחירים של הרגע האחרון הם גבוהים, וגם אין כל כך טיסות, כי הטיסות, יש מעט מאוד טיסות ישירות, רק ככה, למזרח הרחוק טיסות ישירות יש כרגע רק את אל על, ולארצות הברית אמנם דלטה ויונייטד חזרו, אבל עדיין אנחנו מדברים על הרבה פחות, אז לשם לרגע האחרון פחות, אבל היעדים הקרובים למלטה, מונטנגרו, אתונה, בורגס,
בתומי וכאלה, אוקיי, מחירים, בואי מחירים לסיום.
מחירים, בורגס, 4 לילות, בראש השנה, את יכולה עם אלון 5 כוכבים, חצי פנסיון, את יכולה ב-$409.
לאדם?
כן, לאדם, הרכב זוגי.
אוקיי, מה עוד? כן, עוד יעדים?
כן, בתומי 3 לילות, חצי פנסיון, מלון 5 כוכבים ב-$529. אתונה 5 לילות, לינה בערך גם על בסיס מלון של 4 כוכבים, $589, שזה טיסה ומלון. יש ככה אפשרויות ויש מחירים וטובים יחסית, גם לקראת יום כיפור וגם אפילו לממש... היום היו יציאות, וכמובן גם מחר.
כן. תגידי, עוד שאלה אחת, המחאות נגד יהודים, נגד ישראלים, זה לא מרתיע קצת? זה לא ככה גורם לאנשים לקחת צעד אחורה?
אין ספק שזה מעורר חששות, ואנחנו ראינו ירידה, וגם לזה התייחסתי שאנחנו רואים שיש יעדים שדי ירדו מהמפה, בכלל, אם אנחנו מדברים על טורקיה ומרוקו וכאלה, ויש יעדים שישראלים מרגישים שהם פחות בטוחים, אבל בסך הכל צריך לזכור שרוב הישראלים כן תוססים ומטיילים, ומרגישים וחוזרים עם תחושה טובה. יש כמובן, את יודעת, עכשיו סיטואציה פחות טובה ונעימה, ולכן צריך להפעיל את ה-common sense ולא להידחף להפגנות, וברור שזה לא הזמן להפגין את הפטריוטיות הישראלית שלנו. ויש גם כאלה שמעדיפים לנפוש בארץ.
זה נכון, וזה גם לא זול, אנחנו יודעים, בצפון אולי פחות, אבל בדרום, באילת, זה עולה הרבה יותר. חברות זרות לא ביטלו, נכון? כלומר, אלה שחזרו טסות.
לא, כרגע אין ביטולים שהם אלה שחזרו, נכון.
אוקיי, טוב.
מה מעודד?
נאחל שיהיו ימים שקטים וטובים.
שנה טובה.
שיהיה לכולנו קבי אלווי אלווי, סמנכלית אשת אורס, תודה רבה. תודה.
תודה לך.
פרסומות וחוזרים. חזרנו, עכשיו נדבר על הסטודנטים שכבר כמעט שנתיים סובלים מהסיפור הזה של לימודים באוניברסיטה, מפסידים הרבה מאוד שעות, מפסידים סמסטרים שלמים, לפעמים את כל הקורס. סיוון קורן, יושבת ראש התאחדות הסטודנטים הארצית. שלום סיוון.
שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
שלום. אז תראי, קודם כל צריך להגיד למאזינים שלנו שיש בהם גם אנשי מילואים ונשות מילואים, שהושגו הסכמות על מתווה לאומי אחיד לתמיכה בסטודנטים במילואים. קודם כל, מה זה אומר?
נכון, אז קודם כל זה באמת חידוש מרענן, וזה בשורה שהצלחנו להביא השנה למילואימניקים, בטח לסטודנטים שמשרתים כבר 300 ו-400 ימים, שהם יודעים שהם יושבים עם חברים שלהם בטנק, ולא משנה באיזה מוסד לימודים כל אחד מהם נמצא, הבשורה תהיה זהה לכולם. וזה משהו שהוא קודם כל חדשני, לפני שבכלל נצלול לפרטי המתווה,
אז
חשוב להגיד את זה.
אז חשוב, כיוון שאנחנו קצרות בזמן, אז כן חשוב להגיד מה פרטי המתווה, שאותו סטודנט שמאזין לנו, שיהיה רגוע.
אז קודם כל חשוב שהוא יהיה רגוע, ואנחנו גם כל הזמן מפמפמים למוסדות להביא את זה בדחיפה לסטודנטים שמשרתים, אנחנו מבינים את ההשלכות. הבשורה הכי משמעותית פה זה מקצועות הסטם. סטודנטים שלומדים הנדסה, לא משנה איפה, השנה הם נכללים למתווה כקבוצה נפרדת, שבאמת מגיעות להתאמות יהודיות, וזאת הייתה ההתעקשות המרכזית שלנו, שסטודנט שלומד הנדסה יוכל לקבל בשני מקצועות, הערכה חלופית, בחינה מותאמת, או שלושה מועדי בחינה. זה חידוש מאוד מרענן, כי זו קטגוריה שסירבו ממש בשנתיים הראשונות.
למה דווקא הייתה התעקשות על הדבר הזה?
כי יש את רשם המהנדסים שבסוף נותן את הגושפנקה על התואר, וחשוב לנו גם שהתואר יישמר ברמה גבוהה. אנחנו לא רוצים שמילואים נקיה שווה פחות מסטודנט אחר שלא עשה מילואים, ולכן ההתעקשות הזאת כן בכל זאת לייצר התאמה שלא פוגעת בתואר הבחינה ולא פוגעת בציון, אבל כן מאפשרת לסטודנט, ורובם אגב, רוב הסטודנטים להנדסה הם מילואימניקים, יש לך מכללות שלמות, אז זה מאוד מרענן, ואני חושבת שזה בשורה ענקית, ענקית.
אז בואי ניכנס רגע לפרטים של הסטם, כי יש פה נגיד הערכות חלופיות, ויש פה כל מיני דברים שאת תפרטי אותם יותר טוב, אז בואי נשמע ממך.
לא, הערכה חלופית או בחינה מותאמת, היא עדיין נתונה לשיקול דעת המרצה, אבל זה משהו שסירבו לתת בשנים קודמות. אני חושב שיש פה בשורה ענקית, כי הרי בסוף ייצרנו שלושה מועדי בחינה, ויש תמריץ למרצה לא לייצר את הבחינה השלישית, אלא כן לתת את הערכה החלופית, שזו בשורה, האמת חושבת, אולי הכי גדולה פה בכל המתווה הזה, ובנוסף עשינו גם התאמות להתנסויות מעשיות, שזה גם בשורה מטורפת, לבוא ולהקל על סטודנטים שעושים בהתנסות מעשית במספר השעות שאמורים לתת, ויש כאן חובת הקלטות שלא נכנסה בשנה
שעברה. זהו, זה גם סיפור מעניין, לא היו דברים כאלה, נכון? לא הייתה חובת הקלטה.
לא היה חובת הקלטה, ועשו עם זה הרבה בעיות. השנה, לא רק שזה חובה, להתאחדות הסטודנטים יש ערוץ תקשורת ישיר לסטודנטים, ומוסד שלא אוכף את זה, אנחנו צריכים לדעת מזה, כדי שנוכל לאכוף את זה באמצעות המל"ג. הגורמים פה באמת עשו שמיניות באוויר בדחיפה מאוד גדולה שלנו, ועל זה אני באמת מוכירה תודה.
שמה זה אומר, סיוון, נגיד, חובת הקלטה? זה אומר שסטודנט יכול לקבל את ההקלטה של השיעור וללכת איתו למילואים ובשניים, שלושה ימי פנאי?
ולהקטים לבזמנו הפנוי.
בדיוק.
בהחלט, וההקלטה צריכה להיות איכותית, לא משהו שעושים על הדרך.
אוקיי, מקצועי נגיד וזה, בסדר. עכשיו, תגידי, יש נגיד מסלולים מיוחדים ל-300 ימי מילואים פלוס, אנחנו מכירים את זה. יש גם 500, יש כל מיני דברים.
נכון, בעצם מה שהאקדמיה עשתה השנה, שזה גם חידוש מאוד יפה, זה לקחת באופן פרטני סטודנטים שעשו מעל 300 ימים, ויש לא מעט כאלה, ולייצר להם מעין חליפה אישית שתסייע להם בנקודה שעולה בכל הסקרים שלנו כמשמעותית ביותר, שזה חניכה אישית פרטנית או בקבוצות קטנות, כדי לאפשר לסטודנט להשלים את החומר בזמן שלו עם התרגל צמוד. זו חתיכת בשורה.
תגידי, המל"ג בתמונה אני מניחה, וילכו, ואיך או יאכפו או יפקחו על זה?
המל"ג הוא רגולטור גם ביום-יום, ובוודאי ובוודאי בתקופת מלחמה ביחד עם כל האתגרים
שהמלחמה... סבבה, ואיך זה יתבצע בפועל?
זה לא הוגן בכללים של המל"ג, אבל מהיכרותנו עם הגוף הזה, הם עשו עבודה יפה שנה באכיפה על המוסדות, וגם השנה יש גם את המל"ג וגם אותנו, שאנחנו נדע להציף את הדברים מהשטח ישירות למוסדות האקדמיים. יש לנו הסכמה רחבה של כל המוסדות גם, שנביא אליהם את המקרים הפרטניים האלה, והרקטורים יעזרו באופן ישיר לסטודנטים, שמרצים לא אוכפים את המתווים עליהם.
לא היה מוסד שלא הסכים להצטרף, נגיד.
לא,
אין דבר
זה
כזה.
היה הסכמה רחבה מאוד.
אוקיי, okay. טוב, נעצור כן. כאן עם הבשורה הזאת שתגיע לסטודנטים כמה שיותר מאוד. מהר. כן. סיוון קורן, יושבת ראש התאחדות הסטודנטים הארצית, תודה רבה, שתהיה תודה שנה רבה. יותר טובה. תודה. להתראות. פרסומות ובורסה. עכשיו בורסה, וכבר אמרנו שיש ירידות היום, ירידות חדות, שממש מתגברות בשעה האחרונה. אז קודם כל, מה קורה היום? מרן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שוהם ניהול השקעות. שלום מרן.
שלום, שלום.
שלום, תודה שאתה איתנו. קודם כל, תמונת מצב נכון לרגע זה?
ובכן, כפי שאמרת, ירידות שערים חדות בבורסה בתל אביב, כמעט כל המדדים יורדים באחוז וחצי ואף יותר, אם זה תל אביב 25 או תל אביב 125, וזה כמובן על רקע אי הוודאות, בעיקר בגזרה הביטחונית והרעש בעולם כלפי ישראל ואיומים בסנקציות נוספות, זה כמובן טוב, זה לא עושה לשוק שלנו.
לגמרי. זאת אומרת, הבורסה, הרי תמיד אנחנו ככה נוהגים לומר, הבורסה יודעת דברים לפני כולם, מה היא יודעת שאנחנו עוד לא יודעים אולי?
ומה שנקרא כמו בדיקת EKG, לדעת מה הסנטימנט ומה המצב רוח הלאומי, ובאמת אם אנחנו מסתכלים על הכותרות בכלל בעיתונים וכל הרעש והאווירת נחיים, אז זה כמובן מחלחל לבורסה, ספציפית גם מניות השבבים שעלו יפה בכמה ימי מסחר השבוע, עכשיו יורדות באופן חד, הן מאוד תנודתיות ומושפעות ממחיר חברות השבבים בעולם, במיוחד לאור ההשקעה של אינווידיה ואינטל, אז זה גם משפיע.
איראן, בנקים, ביטוח וככה?
גם הבנקים וגם הביטוח יורדים, אבל אנחנו צריכים לזכור שבפרספקטיבה רחבה יותר, אנחנו מדברים בסך הכל, בתקופה, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אחרי עליות מאוד מאוד משמעותיות, כלומר היום הספציפי הזה זה קצת ככה עגום לסיים את השנה.
לא, גם שבוע שעבר אחרי הספרטה, ספרטה פלוס, ספרטה מינוס.
ספרטה וספרטה פלוס, אין ספק, אבל בפרספקטיבה רחבה יותר, אנחנו בסך הכל במומנטום חיובי.
בוא נדבר רגע איראן על השנה שהייתה, סיכום כזה של דקה. בוא תעשה לנו, כי הייתה בורסה יחסית לעולם, הייתה בורסה מעולה.
אז אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להסתכל בראייה רחבה יותר, מה עברנו בשנת תשפ"א, ולמה דווקא בשנת תשפ"א, שזה לא פחות מעניין.
נכון.
אפשר להגדיר את זה כחוסן בעוצמה של שוק ההון הישראלי, למרות כל האתגרים הביטחוניים והפנימיים שלא חסרים לנו. תל אביב 35 עלה בכמעט 45%, כמובן שהמובילה, ואת שאלת ממש עכשיו על הבנקים שיורדים היום ב2%, עשו 75% הבנקים בשנה האחרונה, אבל עכשיו לכוכבת הגדולה ביותר, או הכוכב הגדול ביותר, זה מדד הביטוח שעלה ב150%.
כמעט.
150% כמעט, כי הרווחים והדוחות שהציגו הבנקים וחברות הביטוח הפתיעו את כולנו בהיקף ובעוצמה שלהם, והם למעשה גם מייצגים את השיפור בפעילות שלהם, אבל לא פחות חשוב, זה סנטימנט למצב הכלכלי העתידי. כלומר, הבנקים מאוד מאוד קשורים לסביבה הכלכלית, שהיא בסך הכל איתנה וצפויה להיות חזקה ב-2026, כלומר, כשטוב לכלכלה ולמשק הישראלי, הבנקים מרוויחים
לא מזה. לא נעים לי להגיד, אבל הם לא כך טובים איתנו, לא הבנקים ולא חברות הביטוח.
מה שמצדיק עוד יותר, ואת צודקת, זה כואב, אבל זה נכון, את הרווחים האדירים שלהם מהריביות.
הם שומרים את הכסף לעצמם, לא לנו.
נכון, ועוד נתון מעניין, אם אנחנו מסתכלים, ותכף למה דווקא בשנת תשפ"א, זה השקל.
כן.
השקל עלה ב10%, אבל אם אנחנו שואלים מה קרה השנה, שבדיסוננס מוחלט למה שהתחלנו את השיחה על המצב העגום, ולמציאות העגומה שלנו, שהבורסה היא בין המובילות בעולם, והשקל הוא אחד המובילות החזקים בעולם, זה אפקט הביפרים, כבר שכחנו, בדיוק בספטמבר שנה שעברה, בבת אחת התהפכו היוצרות וראינו שהצבא מתחיל לאט לאט לקטוף הצלחות, ואחר כך היה האפקט המתגלגל בסוריה והמתקפה על איראן, כלומר קיבלנו חזרת הביטחון.
הבנתי, לא נעשה פה סקירה. אירן פסטרנק, מנכ״ל פסטרנק שואם, ניהול השקעות. אירן, תודה שתהיה שנה טובה בבורסה, לפחות כמו זאת שהייתה. תודה רבה. תודה. אנחנו סוגרים כאן את שנת תשפ"ה, אם תרצו או לא. עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו אלי זק, בדיגיטל גיא רביב, קלרה זרצקי ועומר אוקון.